בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, הוא מחלק את חודשי השנה, מקביל אותם לכוחות הגוף, כוחות האדם. יותר נכון, חוץ מכוחות האדם, זה מקביל אותם לפעילויות, לדברים שבני אדם בדרך כלל עושים. אז זה מתחיל בדיבור, וממשיך כל מיני דברים, פעילויות, דיבור, הילוך, אלה הם הדברים הראשונים. דיבור, הרהור, הילוך, ראייה ושמיעה. אלה הם חמשת הדברים הראשונים. זה מקביל לחודשים ניסן, אייר, סיוון, תמוז ואב. חודש אב מקביל לכוח, זאת אומרת, לפעולת השמיעה באדם. לכוח השמיעה, לעניין, לשמיעה באדם. וזה מקביל חודש אב. חודש תמוז יש שם קצת מחלוקת בין גדולי המפרשים, אם זה הילוך או ראייה. על כל פנים, אנחנו עכשיו בערב שבת מברכים חודש אב. וחודש אב, הבא עלינו לטובה, זה החודש שהמקביל שלו זה כוח השמיעה באדם. בדברי הגרא, בפירוש הגרא שם על אותו, על אותה משנה בספר יצירה, משמע, מתבאר כאילו, חודש אב הוא מביא את הדבר ההפוך. חודש אב זה חודש של חורבן. וחודש אב אמור היה להיות חודש של השמיעה הנכונה, והוא בו, בחודש הזה, חודש השמיעה נחרב. אז הוא אומר, היו צריכים לשמוע דברים נכונים על ארץ ישראל, ואז הכל היה נגמר אחרת. ושמעו לא נכון, ובזה מה שקרה זה שכוח השמיעה נחרב. שמעו מה שלא צריכים היו לשמוע. נשתדל קצת לבאר לפי קצת, שוב, לפי ערכנו. המהר"ל פותח את הספר שבו הוא, הספר שהנושא שלו זה הגלות והגאולה, ספר נצח ישראל. המהר"ל פותח את הספר ביסוד. הוא קובע כך, הוא אומר, הגלות היא דבר לא נורמלי משלושה פנים. גלות. בגלות יש אובדן מקום, וכל דבר יש לו את מקומו שלו. כל דבר שנברא בעולם יש לו את מקומו שלו. המקום הוא דבר ששייך בעצם לצורת אדם. אדם נברא וצריך להיות לו מקום. מהר"ל חוזר כמה פעמים בספרים, חוזר כמה פעמים על היסוד שהמקום הוא זה שצריכים לכתוב את שם המקום בגט. זה לא משום שיש איזשהו דין בשטר לכתוב את המקום. המקום לא צריך לעניין. אלא שזה גמר כתיבת השם. המקום זה גמר כתיבת השם. השם כולל גם את המקום. כל דבר נברא ויש לו את מקומו שלו. כל דבר נברא והוא נמצא, כל חלקיו נמצאים יחד. כל דבר נברא בצורה שכל המרכיבים, כל החלקים, כל מה ש... כל החלקים ההכרחיים של אותה מציאות נמצאים יחד. וכל דבר נברא שהוא, כשהוא אדון לעצמו. נברא להיות שליט על עצמו, לא להיות נשלט על ידי מישהו אחר. הגלות כוללת בתוכה את כל שלושת הצדדים הלא נורמליים האלה. הגלות היא אובדן מקום, הגלות היא שיעבוד, הגלות היא להשתעבד לאותם מלכויות שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לתוכם. אז אותם מלכויות משתעבדות בנו. אלו לא מלכויות שלנו, ואנחנו לא שייכים לאותם מלכויות. המלכויות, אותם מלכויות משתעבדות בנו. זאת אומרת, אנחנו כפופים תחתיהם. זה לא מצב נורמלי, זה לא המצב שהקדוש ברוך הוא, לא לכך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. והגלות היא פיזור. פיזור. זאת אומרת, יש כאן קומה שלמה, מציאות שלמה אחת, והמציאות האחת הזאת, השלמה, היא מפוזרת. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מעניין, אם שמים לב, אז אנחנו מזכירים את זה שלוש פעמים ביום, את היסוד הזה, שאנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו, כלומר, שלא נהיה משועבדים, ושם נס לקבץ גלויותינו, זה שלא נהיה מפוזרים, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, נוסח ספרד מוסיפים לארצנו. זאת אומרת שנחזור למקום שלנו. אלו שלושת הדברים שהם הגלות. בעצם, אנחנו מבקשים על שלושת הדברים האלה, ממש כמו שהוא מעמיד אותם. כיוון שהברכה שמסיימת, הברכה שחותמת את התפילה הזאת, זה מקבץ נדחי עמו ישראל, אז אנחנו לומדים מכאן ששורש כל שלושת הדברים האלה, השורש והעיקר שלהם זה הפיזור. זאת נקודת העיקר. הפיזור גורם, כמובן, הפיזור גורם לאובדן המקום. הפיזור קודם כל זה בלתי אפשרי, זאת אומרת, אי אפשר. לא ייתכן שכל העולם יהיה שלנו. הפיזור לא מאפשר שנהיה במקום. נהיה במקום מסוים, כי זה מפוזר. והפיזור לא מאפשר לנו לממש את עצמנו, ולכן אנחנו משובדים תחת מלכות אחרת. הפיזור הוא ההפך הגמור ממלכות. חוזרים תמיד על לשון הרמב״ם בספר המצוות, שציוונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו. זאת המצווה. בורא העולם ציווה אותנו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. יקבץ כל אומתנו זה המלך, בלשון רש"י, אחד העם, המיוחד שבעם, והוא המלך. ויהי בישורון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. פירוש המילה המיוחד שבעם, זה מי שיוצר את היחד של כולם. מי שמחבר אותם, מצרף אותם יחד. מאחד אותם. זה ביטול המלכות. המהר"ל מפרש בזה את לשון המדרש. זה לפחות בחלק השני. לפחות, אם לא בשלישי, אבל זה לפחות בחלק השני. עכשיו, זה כולל את כל בראשית. בפסוק כתוב, בברית בין הבתרים כתוב, ויאמר לאברהם, ידוע תדע. ידוע תדע. פירוש המילה ידוע תדע, זה נקרא, תדע ידיעה אחת מתוך ידיעה אחרת. תודה. כנראה שכן. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. המילה ידוע תדע, זה הכפלה. המילה ידוע תדע, זה הכוונה, תדע, ידיעה אחת מתוך ידיעה שנייה. דורשים חז"ל. כתוב, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. אלה שלושת הדברים. את זה אומר המהר"ל. אלה שלושת הדברים. ידוע תדע. זאת אומרת, מידיעה אחת תדע את הידיעה השנייה. אז הוא מתחיל. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן. הפיזור הוא לא טבעי. הפיזור הוא, זה לא נורמלי. זה לא טבעי. דבר לא טבעי לא יכול להישאר לעולם. אז המפזרן מלמד אותי שמזה יבוא מכנסן. ידוע תדע. מידוע שאני מפזרן, מתוך זה תדע שאני מכנסן. כי זה לא נורמלי. זה דבר לא טבעי. זה דבר שלא שייך שהוא יהיה דבר קבוע. ידוע שאני ממשכנם. ממשכנם זה נקרא, אני שם, כשמישהו נותן משכון למישהו, אז הוא שם את הדבר הזה בביתו, בביתו של מישהו שהוא ממשכן את זה אצלו. תדע שאני פורקן. זאת אומרת, מתוך זה שאני ממשכן אותם, זאת אומרת, אני שם אותם שלא במקומם, וזה לא טבעי, מתוך זה תדע שאני פודה אותם. אני אחזיר אותם למקומם. כי להיות שלא במקומו, זה דבר לא טבעי. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלה. להיות משועבד למלכות אחרת, למלך אחר, לעם אחר, למישהו שהוא משעבד אותי. אני לא, כי יכול בורא העולם ברא כל אחד ואחד שהוא יוציא לפועל את עצמו. וכשאדם משועבד, אדם או עם או ציבור, או מה שיהיה, משובד למישהו אחר, הוא לא יכול להוציא את עצמו לפועל. אלה הם שלושת הדברים הבלתי, הלא טבעיים שיש בה. דברים הבלתי אפשריים. נגד הטבע. זאת אומרת, מתוך כך אנחנו לומדים על הגאולה. מה שכתוב כאן, אנחנו לומדים על הגאולה משום שהגלות היא דבר לא טבעי. היא כנגד הטבע. זה מצב שלא יכול להיות מצב קבוע. שוב, למדנו, כיוון שראינו שנוסח הברכה, וגם פה זה, זאת האמירה הראשונה, הידוע, תדע הראשון, זה ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסה. אבל בנוסח הברכה, וכיוון שכתוב, מקבץ נדחי עמו ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל. זאת אומרת, הברכה של הגאולה היא קיבוץ הנדחים. קיבוץ הנדחים. וכך אנחנו בהרבה מקומות בתפילה, אנחנו, זה נראה שזאת נקודת העיקר. קרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. הכוונה היא פשוט כינוס, קיבוץ, ביטול הפיזור. וכשמישהו רוצה להעליל עלינו, לדבר עלינו, כמו שהגמרא קוראת לזה, לט דיידה לישנה בישה כאמן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זאת ההגדה הזאת, זאת ההגדה הגרועה ביותר. זה, הכוונה היא שיש כאן משהו שהוא, זה לא עם. בלשון הקודש, כשרוצים מילה שהיא קריאה שקוראת לאסוף את הציבור יחד, זה נקרא בלשון הכתוב, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים. ככה זה נקרא, וישמע. וישמע זה הכוונה, אסף אותם יחד, קרא לכולם להתקבץ. זה נקרא וישמע. אנחנו לומדים מכאן, הכוח הזה באדם, מה שנקרא שמיעה, זהו יסוד הכוח של קיבוץ כל הנפזרים, כל ה... ננסה לבאר. כך אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, פעמיים ביום לפחות. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים בשמע ישראל. שמע ישראל. שמע ישראל, פירוש, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, הכוונה היא לא לפעולת השמיעה, למעשה האוזן, למה שהאוזן עושה. קודם כל, בדרך הטבע, השמיעה היא תמיד איסוף, קיבוץ. כל שמיעה, כשבני אדם שומעים איזשהו דיבור, אז השמיעה היא תמיד מלוקטת מהברות, הברות, הברות חסרות משמעות, שמצטרפות יחד למילים והשמיעה מקבצת אותם. השמיעה היא בעצם פעולת קיבוץ, פעולת איסוף. מה שהאוזן עושה, האוזן שומעת הברה ועוד הברה ועוד הברה. אבל האוזן, השמיעה, זוכרת את הנאמר, אוספת את הכל יחד, מקבצת את הדברים אוספת אותם עד כמה שהיא מסוגלת. יש מי שמסוגל לשמוע משפט אחד, יש מי שמסוגל פחות, יש מי שמסוגל קצת יותר, אבל השמיעה אוספת את כל הפזורה, את כל ההברות המפוזרות, שבעצם הם, שוב, כמו שאמרנו, חסרות משמעות. ההברות האלה הן ממש חסרות משמעות. הן הגה, כלום. שום דבר. השמיעה מצרפת הגה להגה, הברה להברה. אות לאות עד שנעשית מילה שלמה, מילה למילה עד שנעשה פסוק שלם, פסוק לפסוק עד שנעשה מאמר שלם, וכן הלאה, עד כמה שבן אדם מסוגל לקלוט. באופן שאותו כוח באדם, אותה נקודה שהיא כוח האיסוף, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו מתכוונים לומר כך. כל אדם, מאז שנגזרה עלינו גזרת גלות, אז הציבור מפוזר ומפורד, אבל הדין הגלות הזה חל על כל יחיד ויחיד, וכל בר דעת חש בזה, חי את זה, מבין את זה מאליו. כל אדם הוא בעצם מפוזר ומפורד. כל אחד ואחד, זה חלק, זאת אומרת, הגלות עשתה אותנו לכאלה. אנחנו, כל יצור, כל צורת אדם באשר היא מפוזר ומפורד. רגע הוא כך ורגע הוא כך, רגע הוא מתחזק, ורגע הוא שוב נחלש, ורגע הוא שוב נופל, ורגע הוא שוב קם. אדם אחד שהולך במהלך אחיד, אחד, זאת הכוונה כשאנחנו אומרים לעצמנו שמע ישראל. שמע ישראל זה הכוונה, קבץ יחד, כמו וישמע שאול את העם. קבץ יחד את כל הפזורה שלך, קח את הכל יחד, תאסוף את הכל, ותקבל עליך, מהלך אחד, מתחיל בשמע ונגמר באחד. הכוח לעשות את הדבר הזה, הכוח לאסוף, כשהאדם מתפרק לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא המוני בני אדם. אוסף. כולם טובים באותה מידה, אבל הוא המון בני אדם. המון, הרבה מאוד בני אדם. רוצה את זה ורוצה את זה, משיח דעת, הדעה פזורה, לא מרוכזת. כעת הוא כך, כעת הוא כך. הוא התחיל בדבר אחד, עובר מהר לדבר שני, בלי משים, מוצא את עצמו בתוך דבר שלישי, וקופץ לדבר רביעי. זה מעשים בכל יום, בכל עת ובכל שעה, וכל אחד יודע את זה. כל אחד יודע את זה. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, הכוונה, תאסוף את עצמך. תאסוף את כל החלקים, תתחבר ותהיה. לא ייתכן, כביכול. בנוסח שיש אומרים אחרי קבלת שבת, קטע מהזוהר. יש ציבור שאומר, יש סידורים שזה נתפס, קטע מהזוהר. ואותו קטע כתוב. קודש בריך הוא אחד. לאילה לא יתיב, לא יתיב על קורסיה דעיקרי, עד דהתאבידת איהי ברזה דאחד כגב נדילי. זאת אומרת כך, כביכול, בורא העולם שהוא אחד, אז שכינתו לא שורה רק על דבר שהוא אחד. אחד לא יכול לחול, לא יכול להתחבר להמון. זה דבר שהוא לא אחד. הרבה, לא אחד, לא יכול לסבול אחד. תן לו אחר. גם פה. כדי, כך כתוב שם, ולהווה אחד באחד. אם הדבר שכביכול שכינתו יתברך צריכה לשרות בו, לחול עליו, לשכון בו, זה לא דבר אחד, אז זה לא ייתכן. קודש בריך הוא אחד, הוא לא יתיב על קורסיה דעיקרי, רק עד שגם היא מתקנת ונעשית מה שנקרא מציאות אחת, דבר אחד, דלהבי אחד באחד. אין אפשרות. כשאנחנו רוצים כביכול לייחד את, כן, לייחד את שמו, אז אנחנו פותחים בשמה. שמה. שמה ישראל. שמה ישראל זה הכוונה. רק על ידי כך אתה תוכל להגיע להתחבר לאותה דרגה שנקראת אחד. פיזית, אדם חירש. חירש, זאת אומרת חירש גמור שאי אפשר לתקשר איתו. הגמרא אומרת, חירשו, כתוב בגמרא, נותן לו דמי כולו. מי שמזיק את חברו וגורם לו, עושה אותו חירש. מכיוון שתשלומים, תשלומי נזיקין נקבעו בתורה להיות תשלומים שנמדדים לפי ערכו של אדם בשוק. זאת אומרת, אין לנו אפשרות אחרת לתרגם צורת אדם לכסף. אין. התורה נתנה, זאת האפשרות שהתורה נתנה. אדם, לשלם עבור נזקי אדם בכסף. אז זה רק השומה היא כאבת. אז כל פגם, כל מום, מפחיתה את האדם מכספו. אף חטא מכספי, כמו שכתוב בגמרא. ואז משלמים את הפחת. משלמים את ההפסד. חרשו, כתוב, נותן לו דמי כולו. אם חרש, חרש לא יכול להיות, חרש לא יכול להימחר כאבת. חרש, אין אפשרות. אין שום אפשרות לתקשר איתו, כיוון שאין שום אפשרות לתקשר איתו, אז עבד פירושו ציות, עבד פירושו לצרף את עצמו למהלך של אדוניו. הוא צריך להתחבר לאותו מהלך. חירש לא מתחבר לשום מהלך. חז"ל אומרים, חז"ל אומרים על שמה, אותו שמה שאנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה כתוב בספר הזוהר, שמה, חז"ל עושים מזה נוטריקון, ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. הרמז, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ראו מי ברא אלה. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, מי ברא אלה זה הכוונה, אלה זה הרבים, הרבים, הפיזור, זהו אלה, אלה, אלה זה פיזור. מי ברא אלה זה הכוונה, שכל הפיזור מתקבץ, מתאחד, מתחבר לעמוד תחת אותו מי שברא אלה. זה פירוש שם אלוקים, אלוקים, כך אומרים חז"ל, השם אלוקים מורכב משני מילים, ממי ומאלה, מי ברא אלה. המילה אלוקים נאמרת בלשון רבים, והמובן הוא ששם אלוקים זהו השם שמאחד את כל הרבים תחת אחד. כשאנחנו אומרים שמה, אנחנו מתכוונים לזה, גם לזה. כאן נמצא כוח הייחוד, כאן נמצא כוח החיבור, כאן נמצא הצירוף. שמה. זאת אומרת, ברור, אנחנו הזכרנו את השמיעה הפיזית, הפשוטה. שמיעה, אדם שומע דברים. כשאדם שומע דברים, אז כאן, בפעולה הזאת, נעשית פעולה של צירוף פרטים לדבר אחד, דבר שלם. זה מה שעושה השמיעה הפשוטה, השמיעה הנמוכה ביותר, השמועה הפיזית, מצרפת את כל הדברים לדבר אחד. עכשיו נראה קצת יותר. ננסה להבין. כאן צריך, יש כאן נקודת עומק שצריך להשתדל להבין. אנחנו לא מוצאים בכל כוחות האדם, אנחנו לא מוצאים את מה שאנחנו מוצאים על שמיעה. כתוב, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. למדנו, אדם צריך להטות את אוזנו כדי לשמוע. לא מצאנו את זה לא בעין ולא ביד ולא ברגל. מה זה נקרא? מה פירוש להטות? להטות, דהיינו, כל הטיה זה נקרא הפניה כלפי משהו. אני פונה, זה נקרא הט אוזניך. הכוח להטות את להקשיב עמוק יותר, להקשיב חזק יותר, לחבר את עצמנו למקור יותר גבוה, זה דבר ששייך רק באוזן. אין אפשרות כזאת. אדם יכול להתבונן בשכלו, אבל אין שום אפשרות שהראייה תראה יותר. אין ממה שהיא יכולה, כן. הכלים הם כמו שהם. הטו אוזניכם. כתוב הרבה פעמים בתורה שבכתב, הרבה פעמים. הטו אוזניכם לאמרי פי. הט אוזניך ושמע דברי חכמים. בספר סדר עולם שחיבר רבי יוסי בן חלפתא, התנא, סדר עולם, שם כתוב בפרק למד, מזכיר את השנה שמלך אלכסנדר, ובאותה שנה כתוב מת הנביא האחרון, מת מלאכי הנביא האחרון. הגמרא אומרת שמלאכי זה עזרא. באותה שנה מת הנביא האחרון. והברייתא בסדר עולם מסיימת: עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך הט אוזניך ושמע דברי חכמים. זאת אומרת, כשהיה דיבור כביכול, שהיה דיבור מלמעלה, שהיה דיבור מהשמיים, כביכול, בורא העולם דיבר. הגמרא אומרת, הגמרא בגיטין, באגדות החורבן, כתוב בגמרא, הגמרא דורשת מהפסוק, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כביכול בורא העולם נשתתק, עשה עצמו כאילם. הוא לא מדבר יותר. דבריו של בורא העולם לא נשמעים יותר בעולם. אין לנו את דיבורו של בורא העולם בעולמנו. אנחנו לא שומעים. הוא לא מדבר אלינו יותר. מה אנחנו צריכים לעשות כנגד זה? כשלא מדברים איתנו, מה נעשה? איך נדע מה לעשות? איך נחיה? איך נמשיך? מאז מעמד הר סיני, כביכול בורא העולם דיבר איתנו, וממעמד הר סיני ועד 1,000 שנים אחרי זה, הייתה נבואה בישראל. אחר כך, מי כמוך באילמים, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, מה נעשה? אומרת הברייתא, הט אוזניך. ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, אל תחכה שהדברים יבואו אליך. אתה תיקח את האוזן ותביא אותה אל הדברים. הדברים לא יבואו אלינו יותר. כשהנביאים היו מדברים ברוח הקודש, כביכול בורא העולם שלח אותם, את הנביאים. כמו שכתוב, נביא מקרבך, מקרב אחיך, כמוך. משה רבינו אומר את זה לכלל ישראל, כמוני יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעו. ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. כביכול בורא העולם שולח נביאים ומדבר איתנו. כשהדבר הזה נפסק, הדבר הזה איננו. מה בא במקום זה? מה אנחנו יכולים לעשות כשאין לנו דיבור שפונה אלינו? כשאין דיבור שפונה אלינו, אנחנו צריכים לקחת את האוזן ולהטות אותה אל הדיבור. זה מה שכתוב בברייתא. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכם. זאת נקראת הטיית האוזן. הטיית האוזן זה הכוונה. לצרף את האוזן אל הדיבור. פירוש. מה זה? כתוב. מגלים לנו כאן. הקשבה ראשונה, הקשבה שטחית יותר. הקשבה ראשונה לדברים. שמענו אותה. הט אוזנך זה הכוונה. תיקח את הדברים האלה ותחבר אותם לכל מה, תצרף אותם לכל מה שאתה יודע. השמיעה צריכה להמשיך. השמיעה צריכה להמשיך. השמיעה זה הכוח. זה הכוח. שבו אנחנו קולטים מה שנקרא תורה שבעל פה. מה שנקרא, הגמרא קוראת לזה, חכם עדיף מנביא. העדיפות של חכם על נביא זה, משום שנביא הדברים מגיעים לאוזניו. החכם מביא את אוזניו אל הדברים. הוא שומע אותם שמיעה אחרת. כל שמיעה היא חיבור, צירוף. צירוף גדול יותר, צירוף שלם יותר. וכל אחד ואחד לפי מה שהוא, ולפי הטיית האוזן. הצירוף גדל והולך. המשמעות של הדברים, המשמעות הראשונה של הדברים, היא ודאי, לשם כך לא צריך להטות אוזניים. המשמעות הראשונה היא נקלטת מיד. תורה שבעל פה לעולם נקנית באוזן. היא מכוונת לאוזן והיא נקנית באוזן. גם אחרי שתורה שבעל פה נכתבה. הקליטה של תורה שבעל פה היא קליטה של אוזן. אוזן. האוזן מצרפת את הדברים, האוזן מחברת אותה, והאוזן, כמובן, אוזן שמצרפת 10 דיבורים, זה שונה מאוזן שמצרפת 100 דיבורים. וכשמתאים את האוזן עוד יותר, אז האוזן מצרפת 1,000 דיבורים. וכל הדברים האלה מתחברים יחד ומקבלים משמעות אחרת. שוב, אנחנו חיים את הרגע ואת הכאן, את הכאן ואת העכשיו. כאן כל אדם ואדם חי. אדם שמטה את אוזניו חי במציאות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מורחבת. הכאן שלו הוא כל העולם כולו. אני מתכוון למי שזה מה. או לפחות בהרחבה, המקום שבו הוא נמצא, הוא לא המקום המצומצם הקטן הזה. הוא נמצא פה, הוא נמצא תחת השמש, הוא נמצא במערכת ענקית, גדולה. אנחנו מנתקים את עצמנו כשאנחנו מנתקים את עצמנו מהמציאות השלימה, הגדולה, אז אנחנו מפזרים את הכל. הכל מתפזר. שמע, שאו מרום עיניכם, וההמשך, ראו מברא אלה. לקחת את כל האלה, ולצרף אותם, ולשים אותם תחת אותו מי שברא אלה. אנחנו חיים את היום. הדאגה שלנו בדרך כלל היא איך אנחנו עוברים את השעה הקרובה. מעבר לזה, זה שזה יגיע, נחשוב על זה. אבל מי שמטה את אוזניו חי מערכת גדולה, מערכת שהיא מחברת, מצרפת את כל הפרטים לאחד יותר גדול. הצרות הגדולות שלנו, האסון הגדול שלנו, הנפילה הגדולה, התחילה בשבירת הלוחות. כאן התחיל החורבן. כאן התחילו חמשת הדברים שיראו את אבותינו ב-17 בתמוז, כאן תחילת החורבן. סוף החורבן, החורבן הסופי, זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ונחרבו שני בתי המקדשות, נחרבה ביתר, נחרשה העיר, ירושלים נגמרה, בתי המקדשות נגמרו, המלכות נגמרה, זה מה שקרה בחורבן ביתר. נשארנו בלי כלום, נשארנו בלי שום דבר. אבל הכל התחיל בשבירת הלוחות. להבין, ננסה להבין נקודה אחת, נקודה מרכזית. הגמרא אומרת במסכת פסחים, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. וכבר ידוע, אנחנו לא מעוניינים בזה, אנחנו לא מעוניינים בגרים. אין לנו שום עניין לאסוף גרים. וכאן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא יגלה את ישראל לבין האומות כדי שיתווספו עליהם גרים. איזה, מה העניין בזה? אז הדבר ידוע, וזה כתוב, הדברים מפורסמים בשם האריז"ל. כדי שיתווספו עליהם גרים, נגיד את זה בלשוננו, נגיד את זה בלשון שלנו. קודם, את הצד הטכני. על הפסוק, ואתה לך נכה את העם, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. זה אומר על זה רשי, חזל, רשי אומר את זה בפרשת שלח. וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם את חטאתם בעגל. זאת אומרת, חטא העגל היה שורש כל החטאים, הגמר היה חטא המרגלים, חטא העגל היה ב-17 בתמוז, חטא המרגלים היה ב-9 באב, זה בין המצרים. כל החורבן התחיל ב-17 בתמוז ונגמר ב-9 באב. גזירת גלות, הגלות שנגזרה על ישראל, נגזרה ב-9 באב. היא נגזרה בחטא המרגלים. חטא העגל נגזר, חלילה, נגזר שמד על ישראל. הרף ממני ואשמידם, חלילה. אבל אז, אחרי שאותו חטא נתכפר, חטא המרגלים חזר, אז נגזרה עלינו גזרת גלות. פירוש גזרת גלות זה מפני, מה קרה, מה הביא גזרת גלות. כמו שאמרנו, ראשית החורבן היה שבירת הלוחות. זאת ראשית החורבן. כשהלוחות נשתברו, פירוש הדבר, מעמד הר סיני נשבר לרסיסים. והרסיסים האלה, מכיוון שמעמד הר סיני היה דבר שהשפיע, חל על כל העולם כולו, כשמעמד הר סיני נשבר לרסיסים, הרסיסים האלה נתפזרו בכל המקומות שבזמן שהיו הדיברות דיברות, שם הם חלו. וכשזה נשבר, אז הדבר התפזר בעולם. במילים אחרות, אותה אש גדולה של מעמד הר סיני התפזרה, והיא התפזרה בעולם. היא לא נמצאת במקום אחד. היא הייתה צריכה להיות איתנו, אצלנו, כאן. והיא איננה. אין לנו אותה, משום שהיא התפזרה בעולם. הגלות שלנו היא לא גזירת גלות שנגזרה עלינו. גזירת גלות שנגזרה על התורה. הגמרא אומרת, ונעו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. הגמרא במסכת שבת, דפקוף למתחת, כתוב בגמרא, כללת הפיזור שחלה עלינו, גזירת הפיזור, גזירת הגלות והפיזור שחלה עלינו, נגזרה גם על התורה. והגמרא דורשת את זה מפסוק, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ישוטטו, מתהלכים בכל מקום, מחפשים את דבר השם. מחפשים אותו בכל מיני מקומות. הוא צריך היה להיות במקומו. ומחפשים אותו בכל מקום. נעו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. שלא תהיה הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כך אומרת הגמרא. התורה, כשם שכלל ישראל, כשם שהלוחות, נשברו, כך נשברה התורה. נתפזרה. היא נתפזרה לחלקים חלקים. כל מי שרוצה לאסוף, צריך לתרוח, צריך להסתובב, צריך נעו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. צריך לשוטט לבקש את דבר השם, ולא מוצאים. שלא תימצא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. המהר"ל אומר, המהר"ל מבאר את הגמרא הזאת, והוא אומר, כצורתם של ישראל, כך צורת התורה. כשישראל בגלות, התורה בגלות. כשאנחנו מפוזרים ומפורדים, התורה מפוזרת ומפורדת. מעמד הר סיני, הדבר מזעזע, כמו שמפורש, הזכרנו פה כבר הרבה פעמים את הגמרא. כל מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה והכליהן. כך היה בזמן מתן תורה. מתן תורה חל על כל העולם כולו. מתן תורה לישראל חל על כל העולם כולו. כשישראל לא קיבלו את התורה והלוחות נשתברו, אז הם התפזרו בכל העולם כולו. כשאנחנו לא קיבלנו, אז הכל חל בכל העולם. אם אנחנו היינו מקבלים, הכל היה מתגלה, מתקיים ונמצא אצלנו. לא קיבלנו, אז הדבר נשאר בכל העולם. לזה, קוראים לזה, האריז"ל קורא לזה, ניצוצות. זאת מילה שמשתמשים בה הרבה בלי להבין. הפירוש המילה זה חלקים זעירים מהאש הגדולה. האש הגדולה של מתן תורה, האש הגדולה התפזרה לגיצים גיצים, גיצים גיצים. יש משהו, משהו מהאור פה, משהו מהאש פה, משהו פה, משהו פה. מי שרוצה לאסוף את הכל יחד, לכן כלל ישראל צריך להיות בכל מקום בעולם. וכל אחד ואחד, מכל מקום שהוא מגיע, הוא מביא את האופן שלו. והדבר ידוע, הדברים ידועים. כל פינה בעולם, כל גלות וגלות, יש לה את צורת הלימוד שלה, את צורת התפיסה בתורה שלה. כל הצורות האלה הם כולם שברי הלוחות. זה הכל שברי הלוחות. כשהלוחות נשברו, אז לכל מקום יש חלק, רק את הפן הזה, הפן שלו, וזהו החלק שלו. האופן שלו, איך שהוא מבין, איך שהוא תופס. שיתווספו עליהם גרים, מה שהגמרא אומרת. הכוונה, לא מדובר פה על גרים בני אדם. שיתווספו עליהם גרים, זה הכוונה, דברים שנטמעו, נתערבו בין הגויים. חייבים להביא אותם בחזרה. דוגמה לדבר. הרמב״ם, כשהוא משתמש בחוכמת יוון כדי לבאר דברי תורה, צריך להבין, זאת גלות. זאת גזירת גלות. זה נקרא לקחת משהו משם ולגייר את זה. הרמב״ם מתעסק בלגייר נתח שנפרד, נשבר, והגיע לשם, הגיע לאותו מקום. הדבר הזה הוא חלק משברי הלוחות. כשהגמרא אומרת, יש חוכמה בגויים, תאמין. תאמין. למה? למה? למה אני חייב להאמין? מה מתכוונים להגיד לי? יש חוכמה בעמים, תאמין. מה הפירוש? אומרים לי שזה מיקרי האמונה? מדוע? למה אני צריך להאמין? ואם אני אכפור אני כופר? למה צריך להאמין? ההמשך, יש תורה בגויים, אל תאמין. פירוש, יש חוכמה בגויים, תאמין, הכוונה. החוכמה, אבל זה לא מגיע התורה. להביא את זה לתורה, לשם כך צריך להביא את זה. התורה לא נמצאת שם, אבל החוכמה כן נמצאת שם. החוכמה נמצאת שם והיא לא תורה. היא לא תורה. לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. את הלא תורה האלה, את הלא תורה הזאת, צריך להביא ולעשות את זה לתורה. כשכתוב יש חוכמה בגויים תאמין, למי שיודע צריך אמונה בשביל זה? מה הכוונה? מה האמונה שייכת פה? מי שמבין יודע, מי שלא מבין לשם מה הוא צריך להאמין? מי שמבין דברי חוכמה, הוא שומע דברי חוכמה של גויים, מי שמבין יודע מה זה חוכמה, אז או שהוא יודע את זה, או שהוא לא יודע את זה. אם הוא לא יודע את זה, יש איזו חובה שהוא ידע? לא כתוב שהוא ידע, צריך שהוא יאמין. מה העניין בזה? מה התכלית? באמונה הזו. תאמין. הכוונה היא, תאמין שיש בהם חוכמה שהיא באה מהתורה. אבל זה לא, אל תעלה על דעתך, שגם התורה הגיעה אליהם. זה לא. התורה נשארה פה. אלו הם שברי הלוחות. שברי הלוחות. אני חוזר להטיית האוזניים. הטיית האוזניים. הט אוזניך. הטיית האוזניים פירושה לקיים. כשמישהו שומע משהו, לצרף את זה לאחד הגדול. כשמישהו שומע וקולט משהו, אז הוא צריך לחבר את זה. הכל צריך להצטרף אל האחד, אל המציאות השלימה. כל דבר ודבר שהאוזן שומעת, כל דבר, כל דבר שהאוזן שומעת בהטיית האוזן, ההטיה של האוזן היא לקיים את מה שנקרא וישמע, שמע ישראל. הוישמע פירוש, תצרף את הדבר הזה למציאות האמיתית. תצרף את הדבר הזה בעומק הדברים. תצרף את הדבר הזה אל הלוחות. כל הדברים האלה כולם הם מן הלוחות שנשתברו, זה התפזר בעולם. להבין. כן, לא נאריך בזה יותר. המבין יבין. חודש אב. בלכתחילה. חודש אב נקבע. משה רבינו, כשהוא שלח את המרגלים, הכוונה הייתה שהמרגלים יביאו דבר אמת, יצרפו, אילו זכינו. וכשהמרגלים היו חוזרים בליל תשעה באב, הציבור היה מקבל אותם בשמחה, לא בבחייה אלא בשירות ותשבחות, בשמחה מתפרצת. פירוש הדברים, אז מיד למחרת היו הולכים לארץ ישראל. הולכים ומגיעים מיד, בונים את בית המקדש. כך צריך היה להיות. בניין בית המקדש, היום, זה משמע במשנה. זה הפירוש הפשוט במשנה. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. 15 באב מקביל ליום הכיפורים. צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, כך כתוב במשנה, אומר על זה רש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונים. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. המשנה אומרת את זה בהמשך, ללא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. הפירוש הפשוט זה יום הכיפורים זה יום מתן תורה, יום 15 באב זהו יום בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. ובאמת יש בחז"ל, יש מדרש שכתוב בו, שלעתיד לבוא, במהרה בימינו, יהיה לנו חג דוגמת חג הפסח, שבעה ימים. היום הראשון יהיה תשעה באב, דומה ליום ראשון של פסח, ו-15 באב זה יהיה יום שביעי של פסח, דומה ליום שביעי של פסח, וזה יהיה היום שבו ייבנה בית המקדש. בו תושלם בית המקדש, יתגלה בשלימות. בעומק הדברים, חודש אב היה צריך להיות חודש השמיעה. החודש שמחבר, מצרף את כל הפרטים. כל הפרטים כולם. במקום זה, חודש אב פיזר את הכל. גזירת גלות, חורבן. זהו. אנחנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כדי שיתווספו עלינו גרים. וכל אחד ואחד אוסף משהו, מביא משהו, מאיזושהי קרן זווית בעולם, עוד איזו תפיסה. בסופו של דבר, כל התפיסות האלה, כולם יחד, יצטרפו בחזרה להביא אותנו בחזרה אל האחד האמיתי. כשיתגלה שכל הפרטים האלה, כל הפזורה הזאת, כל זה, זה דבר אחד שיתפזר, נתפזר, נפרד לפרוטות, נפרט לפרטים. התפזר ונפרד, מפוזר ומפורד. כשזה יתגלה, אז בחודש אב יהיה מועד מקביל ליום הכיפורים. יום הכיפורים חזרנו וקיבלנו תורה, אבל קיבלנו. זה לא נשלם. על כורחנו שצריך עוד משהו שישלים. הפירוש, הלוחות נשתברו, אנחנו קיבלנו לוחות שניים, יותר מזה אין לנו. אנחנו מחכים שהשבירה של הלוחות תצטרף בחזרה, והלוחות הראשונים יהיו מתוקנים. זה מה שעתיד להיות בחודש אב. זהו החודש של השמיעה האמיתית. בינתיים מה שנחרב זאת השמיעה. זה חודש החורבן. חודש החורבן. אנחנו נראים כמי, כמו ש... ככה עדין, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אנחנו נראים כמי שמיתו מוטל לפניו. אנחנו אבלים. אבל להבין, אנחנו אבלים על מת. מי זה המת? המת הוא אותו אחד שלקחו ממנו את השמעו ותחי נפשכם. זה המת. קצת משהו יש בידינו. להטות אוזן, כל אחד ואחד מאיתנו יכול. להטות אוזן זה הכוונה, לשמוע חזק יותר. לשמוע עם הטיית אוזן. לא לשמוע ולחכות שהדברים יגיעו לאוזן. כאן החורבן וכאן הבניין. המילים חורבן בניין. הבניין הוא צירוף. הבניין הוא חבר. החורבן הוא חרב. או שמצרפים או שמפזרים. כשהדברים מתפזרים הם חדלים להיות אחד. הם חדלים להיות דבר שלם. זה חורבן. במקום חורבן, חיבור. הכוח הפנימי של חיבור של פרטים מפוזרים נמצא בכוח השמיעה. זהו הכוח ש... בחודש אב היה, כמו כל דבר, בחודש אב הוא היה צריך להתקיים במילואו, ולכן שם הוא נחרב. זה החורבן האמיתי. על זה, על זה, על זה, כמו שכתוב בפסוק, על זה היה דווה ליבנו. על אלה אני בוכיה. זאת האבלות. מכאן צריך לבוא הבניין. זה מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, יזכה אותנו, ונזכה. כל הפסוקים שנאמרו על השמיעה העתידה לבוא עלינו, על השמיעה האמיתית, על כל מה שישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. המקום ינחם אותנו. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.